28 משפטו של ישוע. כאשר עזבו המלאכים את השמיים, הם הסירו את כתריהם בעצב. הם לא יכלו לשוב ולשאתם על ראשיהם, בזמן שאדונם סבל ונאלץ לשאת עטרת קוצים לראשו. השטן ועוזריו היו עסוקים מאוד בבית הדין שבו עמד ישוע להישפט. הם ניסו למחות מלב האנשים כל רגש של סימפתיה והומניות כלפי ישוע. בהשפעתם הייתה העבירה מחוללת וכבדה. הכהנים והזקנים שקיבלו השראה מהשטן ומעוזריו נזפו בישוע והשפילו אותו. הם ניסו לפגוע בו קשות עד שלא יוכל לסבול עוד. השטן חשב שהתעללויות ואלימות שכזו יגרמו לבנו של אלוהים להתמרמר או להתלונן, או לגייס את כוחותיו האלוהיים ולהשתחרר מידי הקהל הזועם. במקרה כזה, תוכנית הישועה לא תצא אל הפועל. התכחשותו של פטרוס. כשהפקידו את ישוע בידיהם של הכהנים, הלך פטרוס אחריו כדי לראות מה יעלה בגורל מורהו. אבל כשהאשימו אותו, כשהוא אחד מתלמידיו של ישוע, התכחש לו פטרוס כיוון שחשש לחייו. הוא הכריז שאינו מכיר את האדם הזה. את תלמידיו של ישוע זיהו לרוב בשל אופן דיבורם הטהור, ולכן פטרוס, שניסה לשכנע את המאשימים אותו, התכחש למורהו 3 פעמים, ואף נשבע תוך שימוש בכללות. ישוע, שעמד במרחק מה ממנו, הפנה אליו את מבטו העצוב ומגנה, ואז נזכר התלמיד במילים שאמר לו ישוע, בעליית הגג וגם בהבטחתו. גם כי יכשלו בך, כולם אני לא אכשל לעולם. הוא התכחש לאדוניו והתכחש בשבועה, אבל מבטו החודר של ישוע נגע לליבו של פטרוס והציל אותו. בוכה בכי תמרורים, התחרט פטרוס על אשר עשה, על מעשה החטא הנוראי שלו, וחזר בו. כחלוף זמן קצר, היה פטרוס מוכן לחזק את אחיו. בבית הדין. ההמון דרש לראות את דמו של ישוע. לוחמיו של פילטוס היכו בו קשות ובאכזריות. הלבישו לגופו בגדי מלך ישנים, אדומים, ושמו עטרת קוצים לראשו. הם נתנו בידו מקל ולעגו לו בעודם משתחווים לפניו ואומרים, שלום לך, מלך היהודים. אחר כך לקחו את המקל מידיו והחלו להקות בו בראשו. מחדירים את הקוצים לאורו ודמו שוטט על פניו. קשה היה למלאכים לראות זאת. הם יכלו לשחרר את ישוע, אבל המלאכים הרמים מהם אסרו עליהם לעשות זאת, באומרם שזוהי הכפרה הגדולה שיש לבצע למען הצלתם של בני האדם. הכפרה הזאת אמורה להיות שלמה, והיא תביא למותו של זה אשר לא ממשלת המוות. ישוע ידע שהמלאכים מביטים בהשפלתו. אפילו החלש מכל המלאכים היה מסוגל לפזר את הקהל הלועג הזה ולשחרר את ישוע. הוא ידע שאם הוא רק ירצה, אב השמיים ישחררו בו ברגע זה. אבל הוא היה חייב לסבול את כל הכאב וההתעללויות שעוללו לו בני האדם הבזויים האלה, כיוון שרק כך יוכל לחפר על חטאי האנושות. ישוע מציית לכל הנאמר לו, ומשלים עם כל הקורא לו. עמד לבדו מול הקהל הזועם. האנשים התעללו בו באופן המאוס ביותר. הם ירקו בפניו, בפנים שמהם ירצו להסתתר בעתיד. שיעירו את עירו של אלוהים ויזהרו יותר מהשמש. ישוע לא הפנה אליהם אף לא מבט זועם אחד. האנשים האלה השליחו עליו חלקי לבוש ישנים וכיסו בהם את פניו. היכו בראשו וקראו בכעס, הנבא מיהו המכה אותך. המלאכים היו עובדי עצות. הם רצו לשחרר אותו בו ברגע ההוא, אבל המלאכים הרמים יותר עצרו באדם. כמה מהתלמידים נכנסו למקום שבו היה ישוע ונכחו בזמן גזירת הדין. הם קיוו שמורם יבטא את כוחותיו האלוהיים, ישתחרר מידי אויביו ויעניש אותם על התנהגותם האכזרית. תקוותיהם לכך חזקו ונחלשו מרגע לרגע. פעמים הם חששו כיוון שחשבו שאולי הוא באמת אינו אלא שקרן. אבל הכל שאותו שמעו על הר ההשתנות והתהילה שאותה זכו לראות, חיזקו את אמונתם בכך שזהו בנו של האלוהים. הם נזכרו במאורעות שלהם, היו עדים במעשי הניסים שעשה ישוע, מרפא את החולים, פוקח את עיניהם של העיוורים, עושה את החרשים לשומעים, מסלק את השדים, מחזיר לחיים את המתים ואפילו מרגיע את הים ואת הרוח. ובכל זאת, לא יכלו התלמידים להאמין בכך שהוא ימות. עוד נשארה בליבם התקווה שהוא יאסוף את כוחותיו ובקולו הסמכותי יפזר את הקהל הזה צמא הדם, כמו שסילק מהמקדש את אלה שהפכו את בית אלוהים לבית מסחר. והמוכרים ברחו ממנו כרודפים אחריהם לוחמים רבים. עד הסוף עוד קיוו התלמידים שישוע יפגין את כוחו ויוכיח לכל כי הוא מלך ישראל. וידויו של יהודה. אחרי שבגד בישוע, סבל יהודה מרגשות אשמה קשים ומבושה רבה על המעשה הבזוי שעשה. כשראה את ההמון מתעלל במשיח, נשבר ליבו בקרבו. יהודה אהב את ישוע, אבל כסף הוא אהב יותר. הוא לא היה יכול אפילו לשער שישוע ייתן להמון לתופסו. הוא חיכה לנס, למעשה פלא, לכך שישוע ישחרר את עצמו מהאנשים האלה. בראותו את ההמון הכועס וצמא הדם, הבין יהודה באופן עמוק את אשמתו. ובעוד האנשים הרבים מאשימים את ישוע בלהט, הוא השליך עצמו אל תוך ההמון וצעק שהוא החוטא, שבגד בדם חפים מפשע. הוא זרק לכהנים את הכסף אשר שילמו לו, והתחנן בפניהם לשחרר את ישוע, באומרו כי הוא בשום אופן אינו השם. הכהנים השתתקו לזמן מה בשל המבוכה והרוגז שחשו. הם לא רצו שיתברר לאנשים שהם שיחדו את אחד מחסידיו של ישוע. הם רצו להסתיר מן העם את העובדה שחיפשו את ישוע בסתר, כאילו שהיה גנב, ושתפסו אותו בחשאי. אבל גילויו של יהודה וכל הדברים שאמר בפני העם כולו, הציגו את מעשיהם של הכהנים באור רע. התברר כי רק השנאה היא שגרמה להם לאסור את ישוע. כשיהודה הכריז שישוע אינו השם כלל בהאשמות שהותחו נגדו, ענו הכהנים, מה לנו ולזאת אתה תראה? עכשיו היה ישוע נתון בידיהם, והם היו נחושים בהחלטתם להורגו. נפשו של יהודה גססה ביסורים. הוא השליך את שקלי הכסף שליבו גס בהם כעת, אל רגלי אלה שסחרו אותו, וכך, כשמצפונו מייסר אותו והוא מלא אימה, הלך מן המקום ותלה את עצמו. בין אלה שהתאספו סביב ישוע, היו רבים מנאמניו, והעובדה שלא ענה דבר על השאלות שהפנו אליו, הדהימה את הקהל. כל כך הרבה לג והתעללויות הותחו בו, והוא אפילו לא הרים גבה בתמיהה, ולא עיווה את פניו בהבעת דאגה. הוא התנהג באיפוק ובכבוד. כל הנאספים הופתעו כשהביטו בו. הם השוו את המראה המושלם שלו ואת התנהגותו המכובדת עם מראם החיצוני ועם התנהגותם של אלה ששפטו אותו, ואמרו זה לזה שהוא דומה למלך יותר מכל השליטים. מראהו החיצוני והתנהגותו לא העידו עליו שהוא פושע. למשיח היה מצח גבוה ורחב, מבט עדין, ברור וטוב, שלא ביטא כל פחד. כל פרט בפניו של ישוע הדגיש את החסד והנדיבות הטבועים בו. סבלנותו ואורך רוחו לא היו אופייניים לבני אדם, ולכן רבים מהם נאחזו ברעד. אפילו הורדוס ופילטוס היו מודאגים מאוד, כיוון שישוע התנהג באצילות כאילו הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. ישוע בפני פילטוס. מראש היה פילטוס משוכנע בכך שישוע אינו אדם רגיל. הוא האמין כי מדובר באדם נפלא ויוצא דופן, שאיננו השם בכל אשר מאשימים אותו. המלאכים, שהיו עדים למאורע הזה, שמו לב למחשבה הזאת של השליט הרומי, וכדי להגן עליו מפני השתתפות בפשע הנורא הזה, הצליבה של בן אלוהים, נשלח אחד מהם אל אשתו של פילטוס בחלומה, ואמר לה שבנו של אלוהים הוא זה שיעמוד למשפטו של בעלה, ושהוא חף מכל פשע. האישה מהרה ושלחה לבעלה מסר, ובו סיפרה לו כי היא סבלה רבות בשנתה בגלל ישוע, והוסיפה כי אל לו להתערב בכל דבר הקשור לאדם קדוש זה. השליח אשר הביא את המכתב פסע במהירות דרך ההמון ונתן אותו בידי פילטוס. אחרי שקרא את האיגרת, החביר השליט הרומי והחל לרעוד. הוא החליט מיד שלא להשתתף ברצח ישוע. אם היהודים בכל זאת ירצו לשפוך את דמו של ישוע, הוא לא יסייע למעשה, אלא ינסה לשחרר אותו, החליט פילטוס. ישוע בפני הורדוס. בתוך כך נודע לפילטוס שהמלך הורדוס נמצא בירושלים, בהקלה רבה, מתוך שהוא מקווה לפטור מעצמו מאחריות, הוא שלח אליו את ישוע ואת אלה שהאשימו אותו. הורדוס עצמו היה שקוע עמוק בחטא. הוצאתו להורג של יוחנן המטביל השאירה חותם כבד על נשמתו, שממנו לא הצליח להתאושש. כששמע על ישוע ועל מעשי הניסים שעשה, הוא היה מבוהל. הוא חשב שזהו יוחנן המטביל שקם מן המתים. כשהובילו את ישוע אליו, הורדוס קיבל את ההחלטה הזאת של פילטוס כהכרה לכוחו, לשלטונו ולצדקנותו. עובדה זו הפכה אותם לחברים, אף על פי שלפני כן היו אויבים. היה זה תענוג עבור הורדוס לראות את ישוע. הוא ציפה שישוע יבדר אותו, שיעשה נס כלשהו. אבל ישוע מעולם לא עשה דבר בגלל סקרנות, ולא ניסה להגן על עצמו. הוא ניצל את הכוח המופלא האלוהי שלו כדי להציל אחרים, אבל לא בשביל עצמו. ישוע ענה בשתיקה על השאלות הרבות של הורדוס, בדיוק כמו שענה על שאלותיהם של אויביו, שהאשימו אותו נמרצות. שליט יהודה רתח מזעם. הוא ראה שישוע אינו פוחד ממנו, ויחד עם לוחמיו לעג ברשעות לבנו של אלוהים. אבל הוא נדהם כשהביט במראהו החיצוני, האצילי והאלוהי של ישוע, ובהתנהגותו, ביטחון מלא וחוסר פחד בעומדו בפני מאשימיו. הורדוס, שלרגע חשש לגזור את הדין, שלח את ישוע שוב לפילטוס. השטן ומלאכיו ניסו לפתות את פילטוס, ניסו להשפיע עליו ולגרום לו לגזור מוות על ישוע, וכך גם לגרום מוות על עצמו. הם שכנעו אותו באומרם שאם הוא אינו רוצה להשתתף במשפט של ישוע, יעשו זאת אחרים, כיוון שההמון בכל זאת רוצה לשפוך את דמו, ושאם הוא לא יגזור עליו את צליבתו, הוא יאבד את שליטתו ואת כבודו, והכל יאשימוהו על שהאמין למתחזה. פילטוס פחד לאבד את מקומו ואת סמכותו, ולכן נתן הסכמתו לצליבת ישוע. אף על פי שהאשים את האנשים בהמון שדמו של ישוע על ידיהם, הקהל לא התנגד וצעק, דמו עלינו ועל בנינו. פילטוס בכל זאת לא נשאר נקי מדמו של ישוע, כיוון שכוונותיו ואהבת התהילה היו חשובים לו יותר מכל. והוא גזר מוות על אדם חף מפשע. לו היה פילטוס מקשיב רק לעצמו והולך בעקבות דעותיו, הוא לא היה משתתף במשפט ובהחלטה להמית את ישוע. מראהו, התנהגותו ומילותיו של ישוע במהלך המשפט הרשימו עמוקות את רוב הנוכחים. תוצאות ההשפעה הזאת התבררו לאחר צליבתו. בין אלה שאחר כך הצטרפו לכנסייה, היו רבים אשר השתכנעו באלוהות של ישוע המשיח רק במהלך משפטו. השטן זעם כשראה שכל מעשי האכזריות שעוללו היהודים לישוע, שנעשו כולם בהשפעתו, לא נגעו בנשמתו. אף שהמשיח קיבל על עצמו את הטבע האנושי, הכוח האלוהי היה עמו ותמך בו, והוא לרגע לא סטה מרצונו של אביו.